לפניכם היום ברפה וקללה. משה רבינו פונה לעם ישראל ואומר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברפה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. זה הברכה והקללה שהוא מעמיד לפני עם ישראל. מעניין באמת מה זה הלשון הזה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. מי זה האנוכי שנותן? אז זה פשוט הכוונה משה רבינו נותן, נכון? אז הוא הולך, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה לא אשר תשמעו אליי אלא אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם. זה אומר משה רבינו מדבר עם עם ישראל ואומר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. בעל הטורים אומר, אמר בלשון יחיד, הוא אומר בפירושו ראה לכל אחד ואחד מישראל, הוא אומר ראה אנוכי נותן לפניכם היום, או של יהושע הוא אומר ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, ואתם כשתיכנסו לארץ ישראל תעשו את זה. יש באמת כשמפרשים מה זה ראה אנוכי נותן לפניכם היום, למה הוא מזכיר את עצמו? ניתן לפניכם היום, מה זה אנוכי נותן לפניכם היום? שדווקא משה רבינו מזכיר את עצמו. אז יש באמת, לפי הפירוש הפשוט, שאמר משה נביאה, משה הנביא, משה רבינו אומר לעם ישראל, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. אנוכי הוא בעצם אומר, תראו, כך מפרשים, תראו אותי. זאת אומרת, כל אדם מישראל הרי יש כוח להיות כמו משה רבינו. כל אדם מישראל יכול להיות כמו משה רבינו. אגב, ולאחרונה ראיתי שהיה יורסייט של הרב אלישיב. אז שאלו את הרב שטיינמן, מה אפשר להגיד בהצדי? אז הוא אמר שידברו שהוא היה עמוד התורה, הוא אמר כמה שבחים עליו. ואז שאלו אותו, מה, אבל בדור שלנו יכול להיות מישהו שיהיה עם הרב אלישיב? כאילו, בדור הצעיר יותר? אז הוא אמר, מה, גם כמו שרבינו יכול להיות. ככה רמב"ם פוסק כותב, שבהלכות תשובה, שכל אחד ואחד מישראל יכול להיות כמו שרבינו. נכון, בתרגת הנבואה, של פנים אל פנים זה לא, אבל בדרגת הלצמוח ולהיות, זה כל אדם לישראל יכול להיות. בכל מקרה, אומר להם משה רבינו לעם ישראל, זה היה אנוכי, תראו אותי. כל אחד מכם יכול להיות כמוני. זה היה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. יש פירוש אחר של הגאון מווילנה, אבל זה כבר יוצא מכיוון אחר, שאת זה אומר שראה אנוכי נותן לפניכם היום, אומר הקדוש ברוך הוא. אומר לעם ישראל, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, אני נותן לפניכם. מה הכוונה? יש פה כמה דרכים לומר לאדם שהוא מתחזק. ואדם בא ומתחזק, מתחיל להשפוט את רצון השם. ואז, תוך כדי, הוא מתחיל לחשוב לעצמו בצורה טבעית, עד היום הרי לא הייתי בסדר. היו דברים ש... בכל אופן, היו חלק מהדברים שלא הייתי בסדר. איך אני יכול היום לבוא, לתקן את הכל, ושהכל יהיה בסדר? אז הוא אומר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, ברכה וקללה. מה זה נותן? נותן עכשיו, לא נתתי לפניכם, אלא נותן עכשיו. זאת אומרת, כל רגע ורגע עומד לפני האדם ברכה וקללה. זאת אומרת, זה לא דבר סגור, שהנה, היה פעם אחת נתנו את הברכה ואת הקללה, אדם בחר, וזהו, הבחירה נגמרת. אלא יש, הבחירה זה דבר מתמשך. כל צעד וצעד שהאדם עושה בחיים, עומדים לפניו שני שלים. מעניין מאוד, הספרי אומר פה בפרשה, אומר משל למה הדבר דומה, לאדם שבא ללכת בדרך, והוא רואה שני שבילים. שביל אחד קוצים בתחילתו, ויושב אדם על פרשות דרכים, והוא אומר לו, שביל אחד קוצים בתחילתו, אבל הוא דרך קלה בסופו. והשביל השני הוא נעים בתחילתו, אבל בסוף כולו קוצים ואי אפשר לעבור שם. והוא אומר, הולך הבן אדם, והולך כמובן בדרך הקלה יותר, ואז הוא כמובן נתקע בקוצים, והוא צריך לחזור אחורה כי הוא כבר שרוץ, ואז אומר לו אותו אדם שיושב שם, ולא ככה, אמרתי לך שהדרך הזאת זה קוצים בתחילתה, וזאת הדרך הנכונה. הוא אומר, גם כן, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. מה זה ברכה וקללה? הברכה תגיע בסוף, היא לא חייבת להיות בהתחלה. יכול מאוד להיות שחלק מהתהליך, אז יש פה בהתחלה שביל קוצים. ראה אנוכי נותן לפניכם היום, ולכן צריך להגיד את זה. זה ברכה וקללה, שכולם רואים שזאת הברכה, וכולם רואים ומבינים שזאת הקללה, אז אין פה בחירה, אין פה ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה ואת הקללה, וצריך להזמיר על זה. אין לך, הכוונה, ש... שיש פה לפעמים זה נראה הדרכה, נראה כמו שמי שיש סופים בתחילת זאת, זה דורש מאמץ, זה דורש פקיעת סיפוקים, זה דורש דברים שהם לא כל כך נעימים וקלים, לפחות בשלב הראשון. יש פה את הבחירה הזאת, היא גם נורדת לפני כל היום. כל פעם שהאדם מתקדם, הוא מגיע ורואה עוד פעם, יש שתי שבילים, והוא צריך לבחור בשביל הנכון. למעשה, חלק מהמערכת השבילים הזאת, לפעמים זה גם נהיה קשה. הדרך הזאת קשה, והדרך השנייה קלה יותר. לברוח רשעים כמו עשר, כמו עשר שהוא תומח מאוד בקלות, ויפיצו כל פועלי אבן. הכל קצת ופורח, וזה נראה שהפועלי אבן מצליחים, זה נראה שהרשעים הם אלה שמצליחים. וישמדן עדי עד, המבט של שבת בראשית, של שבת העולמית שתהיה, המבט האמיתי של כל הבריאה כולה, אתה רואה שבסוף זה יהיה לישמדן עדי עד. אבל בשלב הראשון, כשאנחנו עומדים היום, זה נראה בפרוח רשעים כמו איזה ויציתי כל פעם עליה, הם מצליחים. עכשיו, זה השביל של הקוטין, שנראה בתחילתו. אבל אחר כך, כשכל שאדם מתקדם בתוך השביל, אז עוד פעם יש לו את המערכת בחירות שלו, נושא לפניכם היום, והוא צריך לבחור בסוף בכל שלב ושלב, לבחור בברכה. יש, ראיתי שהרב נבנטל מביא, הוא מביא שרבי יוסף, הבן של רבי יהושע בן לוי, היה כמעט ונפטר, ובסוף הוא חזר לתחייה. ואז הגמרא מספרת שם לבבא פה בפיר המוצאת, ששאל אותו אבא שלו, מה ראית? אז הוא אמר, עולם הפוך ראיתי. עליונים למטה והנמוכים למעלה. הוא אמר, העולם היה הפוך. אז הוא אומר לו, עולם ברור ראית. עולם ברור. זה העולם האמיתי. העולם פה, פה נראה לך שאין עליונים ואין תחתונים. למעשה, בעולם העליון זה הפוך. מאוד מעניין שכאן, בדרך כלל איך זה נתפח, אנשים מכובדים פה בגלל סיבות חיצוניות, איכות כזה או אחר, כסף, או כל מיני שטויות, הם מכובדים, ואלה שהצדיקים, כאילו יותר לא מכבדים אותם מספיק. התוספות שם אומר שמי זה זה שהוא ראה אותם מספיק? מי היו שתי אלה? רב יהודה ושמואל. נכון, יש בגמרא מאות פעמים, אמר רב יהודה, אמר שמואל. אמר רב יהודה, אמר רב, יש אמר רב יהודה, אמר רב, בעולם העליון, אז רב יהודה למעלה ושמואל למעלה. זאת אומרת, מדובר פה על המוראים הכי גדולים שיש, כן? שמואל הוא ראש המוראים, רב תנא ופאלי, לא דרגה יותר גבוה, אבל שמואל הוא ראש המוראים, ואז אחד תלמיד המוחד שלו זה רב יהודה למעלה ושמואל למעלה. למה? אומר, קודם כל נראה שהוא ילד בשלטו. כשהיה סיפור בגמרא בשבת אנחנו נהי, שבאה אלמנה אחת וצעקה לפני שמואל, ושמואל לא התייחס אליה. הצעקות שלה. מה? לא, זה היה לטענה על הריש גלותה, שהוא לקח ממנה דבר שלא הגיע, ואם לקחת ממנה, לא, היה לטענה. והיא באה וצעקה לפני איזה שמואל, ושמואל לא התייחס אליה. אמר רב יהודה לשמואל, לא סבירה לי למר, האם הרב לא קובר את הפסוק, אותן אוזנו משמוע זעקת דל, גם הוא יזעק ולא יענה? כשאדם שלא מתייחס לזעקה של האדם מסכן, אז גם התפילה שלו לא תסתבק. אמר לו שמואל, לא, אני לא חושב שזה, כי הרי יש את מר רוקבה. ומר רוקבה הוא הממונה על מערכת בתי הדין, והוא אמור לטפל בדברים האלה, אני לא אמור לטפל בזה. זה לא התפקיד שלי, זה התפקיד של מר רוקבה, אז לכן היום זה ככה, אני באמת לא חושב, זה לא... אבל בגלל הטענה הזאת שהיה פה, רבי יהודה פעם אחת העיר לו, וההערה הזאת הייתה במקום, זאת אומרת, הוא לא... היה פה איזושהי טענה על שמואל בדבר הזה, בגלל זה כבר נהיה מצב שרב יהודה למעלה ושמואל למעלה. זה פעם אחת. לא, כי המערכת הזאת שזה נושא לפניכם היום זה כל הזמן. כל הזמן בחירות חדשות. האמת היא שאם אנחנו מתפסים על זה לעומק, אני לא רוצה להיכנס לזה מילה הרבה, אבל יש שרוצים לטעון שהאדם אין לו הרבה בחירות. זאת אומרת, סך הכל, כל הבחירות של האדם בחיים שלו, ואולי שלוש הרבה בחירות. כל השאר זה כבר סוף, אנשים שלנו מונעים על זה, מודע ותת מודע ומערכת של מה שבעצם, גם מה שנראה לנו כבחירה, או הרבה פעמים נראה לנו כבחירה, אבל בסופו של דבר זאת לא בחירה. אנחנו לא באמת יכולים לעשות את זה, אבל אנחנו מונעים מערכות שלמות שסוג של אוטומטיה. גם לפי, אם אנחנו נמצאות ככה, אז גם יש לאדם כמה בכלל פעמים לפחות בחירה בחירה. לא, נכון, יש בחירות יסודיות, אבל האמת היא שרוב הדברים שאנחנו מדברים עליהם במצוות, בעבירות, בכל המערכת הזאת, זה לא דווקא הבחירות הגדולות. יכול להיות שבאמת כיוון לחיים ענקיים וגדולים, בן אדם קובע, כן? בוא נגיד, אדם שהחליט להתחתן עם מישהי מסוים, הוא קבע פה מהלך לכל החיים שלו, נכון? טבעי. גם אם הוא יתגרש מזה לסוף, אז החיים שלו כבר הפכו למסלול אחר, ואז הוא יצליח להגדיר, או לא יצליח, או שאף פעם זה לא יחזור לו אותו מקום. משהו, הקביעה הזאת היא קביעה שקובעה. זאת אומרת, זאת בחירה חזקה, שקובעה לכל החיים היא קבעה. אבל האמת שכשאנחנו מדברים פה על ההברכה והכללה, זה לא דווקא הקביעות הגדולות האלה. זה ייתכן מאוד, ומסתבר שהכוונה דווקא בהמון המון קביעות קטנות. ביום יום של האדם, החפץ חיים בפרשה שלך שדיברנו כמה פעמים, כן? אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, לא אומר לאדם, לא אושיעך רק אם תהיה כזה, אלא אומר לו, אושיעך אם לא תהיה מורה. ההחלטה אם להיות מורה או לא להיות מורה, דווקא כן החלטה שאדם יכול להחליט הרבה פעמים. כי זה לא כל כך החלטה שמה שהוא עושה, זה איך שהוא מתייחס לדברים. וההתייחסות, יכול להיות שאדם כן, שהוא נשאר לנו, באמת הוא עובד השם מאוד מאוד גדול. למה? כי הוא במקום שלו נמצא בסיפון של עם הפנים לקבל ברוך הוא, לא מורד. ולכן במערכת הזאת של בחירות זה הרבה יותר רע. טוב, בכל אופן, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, אדם עומד לפניו כל יום ברכה וכללה. אומר הגאון מבינה, נחזור לגאון מבינה. הגאון מבינה אומר ככה, הנה אנוכי ראה, אנוכי נותן. זאת אומרת, כל הזמן יש בפני האדם אפשרות לבחור. כל אדם, בכל זמן. כן, אני לא נושא פילוסופיה, נושא של הבחירה, אם יש לאדם בחירה כל הזמן או לא. אבל כמו שבדרך כלל נוקטים, בדרך הרגילה, ודרך אגב, גם כמו שאנחנו מרגישים, כן, האדם עכשיו מחליט ללמוד או לא ללמוד, יש לו בחירה. זאת רואה הכי פשוטה של הדברים, לא להתעמק על צד מודע או משהו. בנורמלי, לכרות או לא לכרות, יש לאדם בחירה, לשקר או לא לשקר, יש לו בחירה. ללמוד או לא ללמוד, להתפלל או לא להתפלל, לחלל שבת או לא לחלל שבת, זה נכון, ולכן הרב דסלר קצת את המתכוון, הרב דסלר הידוע שהוא אומר שיש נקודת הבחירה של כל אדם שמשתנה לפי המצב שלו. זאת אומרת, כל אדם יש לו דבר, אזור, שפה אין לו ניסיון בכלל. זאת אומרת, בן אדם לא נחשב צדיק, אדם שנולד למשפחה דתית, חרדית, והבן אדם הזה אין לו ניסיון לרחוב ביום כיפור, הוא צדיק? לא בזלזל, יש לו מצווה, אבל לא בזה הוא נהיה צדיק. לעומת זאת, בן אדם שהניסיון שלו הוא באזור אחר, יש לו משהו שכן ניסיון בשבילו, והוא מתחזק בניסיון הזה, זה צדיק. זאת אומרת, כל אדם יש נקודה בבחירה שהיא הנקודה שלו. מתחת לזה, זה דברים שלא מושכים אותו בכלל. הם לא ניסיון בשבילו בכלל. כי בגלל המקום שהוא נולד, בגלל האופי שלו, בגלל תכונות נפש מסוימות, זה לא הניסיון שלו. לעומת זאת, יש נקודות שהן מעל הבחירה של האדם. לא דורשים את זה ממנו, לא פירוש. דורשים מכולם את כל המכלול, אבל לא זה הנקודה בבחירה שלו. לא שם זה. כל אדם יש לו את הנקודה ששם הוא יכול לעמוד אם הוא רוצה, והוא צריך לעמוד בזה. אבל אם ככה, אני לא נולדתי פה. זאת נקודת הבחירה שלי. אז אני מצוין, הנקודת הבחירה שלי, זה כן ליישב בשבת, או לא ליישב בשבת, ופה אני אשאר. לא, התפקיד של האדם הוא לכל הזמן להעלות את נקודת הבחירה שלו. זאת אומרת, שנקודת הבחירה לא תישאר במקום שפה הייתי בגיל 15, נקודת הבחירה אמורה להשתנות. מגיל לגיל, בהתקדמות אישית, כל הזמן, נקודת הבחירה גבוהה יותר ויותר. אבל, צריך לזכור דבר אחד, זה לא יהיה קל יותר. זאת אומרת, נקודת הבחירה, מה שקל לך זה לא הניסיון שלך. ומה שקשה לך מדי זה גם לא הניסיון שלך. הניסיון שלך הוא בדיוק בנקודה הזאת שבו אתה יכול לעמוד ואתה צריך לעמוד. איך את האפשרות הזאת? בכל מקרה, ככה את כל אדם גם, נקודת הבחירה, צריך להשתדל, כל הזמן להתקדם, לגדול. אתה יודע איפה רואים את זה? אולי זה דוגמה חולית מדי, אבל בחדר כושר. אדם שהוא יבוא, יכול להיות שעה בחדר כושר, ובאמת הוא רץ לכל הכיוונים, הוא לא עשה כלום. אנחנו רואים את זה, הוא דאזן ניוטרל. לא עושה שום דבר, למה? כי הוא עושה תרגילים שבכלל לא ברמת קושי שלו. תרגילים שקלים לו מדי. אם אני אעשה את זה, פשוט יקרא אותי ההפך. אז יעשו לעשות את זה כתרגילים קשים מדי, בשבילי. אני אגזים, זה לא טוב לי. אבל הוא, בשבילו, שהוא כבר מגוף של ספורטאים הזו, הוא בשבילו פשוט בדיחה, בזבוז זמן. יש אדם שהוא עכשיו בא ולמד 8 שעות בכולל. הוא פשוט הוא כמו הספורטאי הזה שנעשה בחדר כושר כמה תרגילי זימור. זה הכל, הוא לא עשה כלום. כי את נקודת הבחירה שלו, בנקודה הזאת הוא לא יתעסק. בנקודה שקשה לו, ושם הוא צריך לשבור את עצמו, לשבור את האגו שלו, להתגבר, שם זה הניסיון. והנקודת הבחירה היא בעצם גם, כמו בחדר כושר שלכל אחד יש את נקודת הבחירה שלו, נקודת המאמץ שלו, הוא צריך לעשות את ה-10 פעולות האלה בכוח כזה, בלחץ כזה וכו' וכו' וכו', שזה מה שיאמן לו את השרירים שלו. נכון, נקודת הבחירה תשתנה. לפני שבוע הייתה אחת, עכשיו היא אחרת. אולי זה לא משתנה בשבועות, אבל העיקרון, כן? זה משתנה. מה נקרא בן אדם שמתאמן נכון? אדם שכל הזמן הנקודת הבחירה שלו עולה ועולה ועולה. זה לפחות דוגמה, אולי דוגמה חולית מזה, אבל זה דוגמה שדי ממצחה את העניין. בכל אופן, זה העניין של נקודת הבחירה, הרבה לא מעריך בזה מאוד, שהאדם, התפקיד של האדם הוא להתמודד בנקודת הבחירה שלו, לא, זה דרך אגב, בחדר כושר אולי בשביל זה יש מדריך, שהתפקיד שלו הוא לא לתת לרמאות העצמית הזאת לעבור. שהנה, עשיתי מה שנוח לי, והנה הצלחתי, והנה עשיתי 6 פעמים, 40 שכיבות, מה שלא יהיה, הנה עשיתי. אלא לתת לבאדם לא רואה. זה אתה יכול. את השלב אתה תמשיך. וגם, באותה מידה גם לא לקפוא. לא לנסות עכשיו משהו שהוא מעבר ליכולות שלי. משהו מעבר ליכולות שלי, רק יפיש אותי. דרך אגב, אם כבר אנחנו מדברים על דוגמה מחדר כושר, יש לך עוד דוגמה. זה עבודת השם שדוגמה שתוספת מאוד חזק. בדרך כלל כשהאדם רוצה להתחזק, אז עובר עליו רוח חיזוק כללית. מה גורם הרוח חיזוק כללית הזאת? זה יתפוס את כל העולם. ביחד, בבת אחת. לוקח סנדוויץ', גם זמן בוטנים, גם גבינה, גם הרסלה, לא אותי, זה כבר נהיה עצבים, זה לא נכנס לפה. הוא לא יכול לגמור את זה. פשוט מכניס הכל בכמויות, שהכל ביחד. ולא, זה שצריך להקפיד, להתפלל במניין מסודר, כל בוקר שחריק, בשעה נורמלית וכו'. בסדר. טוב, עכשיו הוא אומר, רגע, אבל שחריק, צריך גם להיות תפילה בכוונה. לא סתם תפילה, אם כל מתחזקים בתפילה, צריך להתחזק באמת. אז א', התחילה צריכה להיות בכוונה, בשעה מסוימת, וגם נעים קורבנות. המשנה ברורה מאוד צריך להגיד קורבנות. אז בואו נוסיף גם קורבנות. וכיצור, אין תורפים, אפשר להוסיף עוד הרבה דברים ש... ורובע. אני מגדיל, 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 מגדיל. ואז מה קורה? אין סיכוי שנעמוד בזה. עובר יום, יומיים, 3, 4, 5, שבוע נגמר הסיפור, ולא נודע כי באו אל קרבנה ומעריהן רק האשר בתחילה. שום דבר, בעיקה, בסיפור, בתור רום החלום. מה קרה? אם הוא נשאר בדבר אחד, דבר אחד, נניח, עכשיו הוא מוסיף קורבנות, בסדר, להכניס את זה לתוך הסדר הרגיל, ברגע שהוא נגמר, להמשיך לשלב הבא. אבל ברגע שבן אדם מכניס את הכל ביחד, אז טוב, נשאר מזה שום דבר, לא נשאר מזה כלום. היי, אתה רואה את זה גם כשאדם מתחיל ללמוד. טוב, צריך להתחזק, להוסיף לימוד ביום שישי אחרי תוריים, זה זמן של בטלה, וזה, וזמן מגוזבז. טוב, יש את זה לעזור בבית, מי שבחור, או שלא צריך לעזור בבית, או מישהו שאשתו מסתדרת, והוא עוזר בבית, והכל, זה לא, זה לא, הוא עוזר בבית, זה אשתו עוזרת לו בבית. זה לא, זה לא שבאו לו עליו, אמר, סידר, אשתו הלכה לנוח, הוא הולך ללמוד. יופי, חשוב מאוד, מצוין. מה לומדים? די מאוד לעשות חזרות. כל הלומד ואינו חוזר כזורע ואינו חוזר. אז בוא נעשה חזרות על כל הדברים שלמדתי. רגע, בעוד שבועיים או חודש יש יורסייט של סבא, אז אולי נעשה שזה יהיה סיום. סיום הסכת. אז בשביל זה אני צריך ללמוד 8 דפים כל שבוע. אז יופי, הוא ילמד, מה יקרה בשבוע השלישי או הרביעי? זה כבר יגמר, למה? אם היה לומד, רק לומדים יום שישי אחרי תורה, מה לומדים? או פרשת שבוע, או גמרא, משהו חדש, משהו ישן. זה היה נשאר. מה הבעיה? הוא לקח פה 3 דברים קשים, איחד אותם ביחד, והגדיל את הקושי פי 3. וזה גם לפעמים מחפיץ עצמו עוד יותר. וזה בעצם גם כתפיסה מעל לנקודת הבחירה. זה כמו להתאמן על כמה מכשירים ביחד. זה טוב מאוד שם להתאמן גם לידיים וגם לרגליים וגם לבטן וגם לגב. זה חשוב. אבל תעשה את בטן בנפרד, וגב בנפרד, וכל דבר בנפרד. ואז יש סיכוי שבן אדם באמת יצליח ולהראות ולהיות אדם שלם. אבל כשהוא נצא לתפוס על הכל ביחד, אז הוא לא... טוב, בכל מקרה, זה הנקודה של הבחירה שעומדת בפני האדם, וזה בעצם כל רגע ורגע. זה נקודת הבחירה שלו, במצב שהוא נמצא, לפי המתונים שלו, לבחור בטוב. ולמרות, יש הרבה דברים שגם האדם כבר עשה משהו. בוא נגיד, עומד בפנינו אדם, הוא עכשיו הוא גנב. הוא בורח מהמשטרה. אני רוצה להיות צדיק, מה אני אעשה? הבחירה עומדת לפניו עכשיו, אבל אני כבר גנבתי, נכון שכבר גנבת? השאלה היא שלך היא מה אתה צריך לעשות עכשיו? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך שתעשה כרגע? תלך לנצור את עצמך למשטרה, אל תלך, תלך לשלם, תלך לעשות. עכשיו עומדת לפניו הבחירה לעשות טוב או לעשות רע. כל מה שהוא עשה עד היום זה לא מצטרף לבחירות שלו, זה כלים. זה כמו בן אדם שנולד בלי יד או בלי רגל, אז לא רוצים ממנו לחוץ. רוצים ממנו שיעשה את מה שהוא מסוגל לעשות. זאת אומרת, אדם, גם הבחירות הישנות שאנחנו עשינו, הם לא נהיים חלק מהכלים וההחלטות עכשיו. הם כבר נתונים. בנתונים האלה אני צריך לעשות את הכי טוב שאני יכול. אין מה להאשים את עצמי על העבר. עשיתי, ולכן אני עכשיו נושא בתוצאות, ולכן ההחלטה שלי לא נכונה. לא נכון. ההחלטה שלי כרגע היא בנתונים האלה. בנתונים האלה זאת ההחלטה הנכונה, וזה מה שאני צריך לעשות. ללכת, לעשות תשובה על חטאים ישנים, זה עוד נושא. זה כבר קשור ליום כיפור, את זה בעזרת השם, נגיע לשם, נטפל בזה. כרגע ההחלטה שלי היא טוב. מה שהיה היה. הנתונים כרגע הם כאלה. מה אני עושה הלאה? ומה אני עושה הלאה? זאת הבחירה שלי מהשבוע הלאה. זה נותן. נתינה של בחירה כל רגע ורגע לפני האדם. עכשיו הוא אומר, אבל יבוא האדם ויגיד, אבל עשיתי הרי הרבה דברים לא קוראים בעבר. מה איתם? אומר, אנוכי נותן מזכם היום. מהיום ועל, היום זאת הבחירה שלך. מה שהיה היה, מה שיהיה, זה המבחן מהיום ועל. כל אדם שגר שמתגייר, או תשובה, שבעל תשובה כמו גר, וכתינוק שנולד. מה שהיה היה, מהיום ועל, מכאן ואילה חוש בנה. מפה ועל המתחיל. הכל מחדש. נותן לפניכם היום. אומר, אבל יבוא האדם ויגיד, אבל איך אני אצליח? אני הרי יש לי ניסיון עם היצר הרע. הרי הוא הפיל אותי פעם אחר פעם אחר פעם, הוא כבר מכיר את כל הטריקים והוא הצליח איתי. אז אני פתאום אצליח עכשיו לנסח אותו. הפעם הראשונה שאני אעמוד לפני ניסיון, מה אני אעשה אז? זה טוב, זה הפחדים הגדולים שהיצר הרע מעמיד לפני האדם כל הזמן. כן? מי שאי פעם הפסיק לעשן או התחיל דיאטה או כל דבר כזה בחיים, יודע שהדמיונות מראש על איזה קשה זה יהיה ואיך אני לא יוכל לעמוד בזה בשום צורה הם נוראים. ברגע שנכנסים לזה כבר ומפסיקים להישן אז פתאום, זה היה קשה, למה חשבתי שזה היה כל כך גרוע? כאילו, איך אני עוצר על הסיגריה של אחרי או לפני או אני לא יודע מה, נכון? לפני אם חושבים או דיאטה או מה שלא יהיה, לפני אם חושבים מי יודע מה יקרה, איך אני אעבור את זה? ובפועל ברגע שנכנסים לתוך זה, אז הרבה רק מה, זה הדרך שעשר הרע. להעמיד דמיונות לפני אדם, פחדים, דמיונות, מי יודע מה יהיה. יש רב שלום שבדרון, תמיד היה אומר, שהגמרא אומרת, עיר קטנה, על הפסוק, עיר קטנה, ואנשים בא מעט. ובא אליה מלך גדול וסבב אותה, ובנה עליה מצודים וחרמים. ובא איש מסכן וחכם, ומילט את העיר בחוכמתו, ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא. אחר כך אף אחד לא זכר אותו. תראה הגמרא, מה הסיפור פה? עיר קטנה זה האדם, והאנשים במעט, זה כל האיברים של האדם, ובא אליה מלך גדול וסבב אותה, זה היצר הרע, ובנה עליה מצובים וחרמים. היצר הרע ככה מקיף את האדם מכל הכיוונים, עם כל מיני מצוד ומצור שהוא עושה על האדם. ובא איש מסכן וחכם, זה יצר הטוב, הוא מילט את העיר בחוכמתו, והאדם לא זכר את האיש המסכנה, הוא כבעיד נד היצר הרע, אף אחד כבר לא זוכר את היצר הרע. אז שואל שדרון רגע, מה החוכמה של האיש המסכן והחכם הזה? איך הוא הצניח למלט את העיר בחוכמתו? לא כתוב שהוא תקע בטנקים או שום דבר. מה הוא עשה? איך הוא מילט את העיר בחוכמתו? הוא אומר גם כן, תאר לעצמך, שהיה כזה גיבור, שהיה מסיל את כל העיר בחוכמתו, איך אף אחד לא זוכר אותו אחר כך? הוא אומר ככה, הוא אומר, מה האיש המסכן וחכם הזה רע? הוא רואה שמגיע מלך גדול, אני אגיד קטנה, מגיע מלך גדול, טוב, נו. מה, הוא אמור להגיע, לכבוש ביד, ולמחוק את העיר הזאת. מגיע מלך גדול, על עיר קטנה, מקיף את העיר מכל הכיוונים, הוא מתחיל לבנות מצודים וחסמים. רגע, מה הבעיה שלך? לכבוש וזהו, תטטה. לא, אבל הוא מקיף ומקיף 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 ומקיף. ואז האיש המסכן וחכם אומר, אתם יודעים למה? כל הטנקים האלה מקרטון, אתם זוכרים מה סדאם חוסיין עשה במלחמת המפרץ? שהאמריקאים הפציצו, בסוף התברר שהכל המטוסים שם שהם הפציצו, הכל היה קרטון, קרטון ופלסטיק. אמר, הכל היה קרטון, באנגליה גם בזמן מלחמת העולם השנייה, בנו עיר שלמה, הרי של דמיון, של פלסטיקים והכל, לא היה שום דבר. אז מה הפלסטיק כל כך? בנו מבד והכל, בנו מעט, פשוט עיר שלמה, בתור דמיונות. הוא אומר, בא איש מסכן וחכם, הוא אומר, למה הם לא תוקפים? למה הם עומדים מסביב, מקיפים ובונים ועושים והכל, והם לא תוקפים? כי אין להם באמת כוח. הם רק יכולים, מנסים להפחיד אותנו. המלך הגדול הזה, למה הוא לא כובש? הוא מנסה להפחיד אותנו, ועל זה הפחדה הוא ינצח אותנו. אבל הוא אומר, אז זה האיש מסכן וחכם, בא ואומר. ואז הוא מילט את העיר בחוכמתו, הוא הציל את כל העיר. אבל בגלל שזה כזה דבר מה שהוא אמר, הוא לא עשה פה איזה גבורה או חוכמה. פשוט גילה להם שזה שום דבר. אז אף אחד לא זכר את האיש המסכן. הוא אומר, מה הגברה אומרת? אתה עושה את זה יתר הרע. יתר הרע בא ומציף בפני אדם, מי יודע מה יהיה אם אתה תעשה את זה. אם אתה עכשיו תחליט שאתה יושב ולומד או מתחזק או מה שלא יהיה, וואי, זה לא יעבור, וזה יגיד ככה, וההורים יגידו ככה, ואישה תגיד ככה, וילדים יגידו ככה, ואין לב דמיונות הוא בונה. והכל זה עיר קטנה, ואנשים בבר מלך גדול, וצבב אותה, והוא מתחיל עם הפחדות, והפחדות, והפחדות. ובסופו של דבר מגיע האיש מסכן וחכם, הוא אומר, שום דבר, תיכנס, וזה תראה ששום דבר מהדמיונות הגדולים האלה לא יתקיים. וזה מה שאפשר לראות את זה בחיים, שזה משהו בדוק ומנוסה. בסוף שום דבר לא קורה. טוב, אז, אבל אדם פוחד. אדם שבא להתחזק בעבודת השם, אז הוא אומר, נותן. הקדוש ברוך הוא נותן בפניו כל יום בחירה. מה שהיה, אבל היום יש את האפשרות לבחור. ונותן לפניכם. היום, מה שהיה היה, מכאן ואילך. אומר, וראה אנוכי, אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה פוחד? שאתה לא תוכל לעמוד בפני היצר הרע? אנוכי, אני ראה איתך. אלמלא הקדוש כל יום ויום, היצר מתגבר על האדם להפתיע אותו. ומתחדש או מתגבר, שתי גרסאות. רבי יונתן אייבשיץ, זה ירוד דרש, מסביר שזה שתי סוגים של יצר הרע. יש מינות וזנות, זה מתגבר ומתחדש. כל יום להפתיע אותו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול עוד. אבל יש הקדוש ברוך הוא עוזרו. וראה אנוכי נותן לפניכם היום. אז יש פה אנוכי. עכשיו הוא אומר, אבל בן אדם אומר, אבל מי אומר לי שזה טוב? איך אני יכול לבחור? אולי זה לא טוב. אמר לכן הקדוש ברוך הוא אומר, זה לפניכם. זה עומד לפניך, אתה תחליט. לא, אף אחד לא מנסה להכריע אותך, לא מנסה לצלוח את הפה בכוח ולהכריע, אלא זה עומד לפניכם. זה לא נפטר. יש דתות בעולם שהבית תפלא שלהם חשוך ונפטר, ואף אחד לא רואה את הספרים, ואת הספרים רק הכמרים, אצלנו הבתי כנסת מוארים, מי שרוצה יכול לקחת כל ספר שהוא רוצה ולראות מה שהוא רוצה, הדברים עומדים לפניכם, פתוחים לפניכם. קדימה, תלמדו, תראו, תבדקו. ישאל נא לימים ראשונים, יום ברו אלוקים אדם על הארץ, ועד היום הזה, הנשמע כדבר הגדול, מקצה הארץ אל מקצה הארץ, עד קצה הארץ, הנשמע כדבר, היה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו. תבדקו, התורה אומרת לנו, לכו תבדקו, אל תסמכו על מה שאני אספר לכם, תבדקו, ואתם תראו שלא היה, ולא רק שלא היה כדבר הזה, אפילו לא נשמע כמוהו, אף אחד מעולם לא יתיימר להגיד שהיה דבר כזה. מה פירוש? יש היום 10,000 דתות בעולם, אבל אף אחד מהם לא מתיימר להגיד שהיה מעמד הר סיני, שעם שלם עמד וראה וסיבל ושמע וכו'. לא כולם, אבל חלק, הדת גדולות לפחות. בכל אופן, אבל התורה אומרת, הנה מסתכל, תבדקו, תראו. אומר, מה, אבל לא אומר, ראה, גם כל יחיד יש לו כוח, הוא מדבר ליחיד. אל תיקח את מה שכולם עושים, כולם יעשו, כולם לא יעשו, זה לא משנה. ראה, אתה היחיד. אז בואו עוד פעם נסכם את זה, מה יש לנו פה? ראה, אפילו אתה יחיד, יש לך כוח לעשות את מה שאתה רוצה, את מה שאתה צריך לעשות. אנוכי, אני אעזור לך, אומר הקדוש ברוך הוא. נותן, כל יום אתה יכול לבחור, זה לא נתן בעבר, אלא נותן, גם היום עומדת לפניך האפשרות לבחור בין ברכה וקללה. לפניכם, זה פתוח לפניכם. היום, זאת אומרת, מה שהיה עד היום היה, מהיום והלאה, הבחירה שלך היא היום, הבחירה שלך היא לא נוגעת לעבר, הבחירה שלך היא מהיום והלאה. דרך אגב, מישהו אמר לי, יש לנו חבוש יפה, אומר, כתוב בגמרא, שכשיש ילד, הוא מוכשר, ילד בגיל 6, נכנס לבית הספר, לחיידו, לתלמוד תורה, ואתה רואה שהוא קונה טוב, צפה לי כיתורה, אומרת הגמרא, תאכיל אותו כמו שור. תעביס אותו כמו שור, תן לו, אל תמנע מהילד, אל תחסוך על הראש שלו, תן לו. צריך לזכור שלילד יש גם נפש, פגור. זאת אומרת, כשחשבתם לא הכל, יש גם מנטליות, יש גם יכולות והכל, אבל בכל אופן, לתת לילדים. זאת אומרת, הרבה פעמים יש להורים שאיפה, שהילד יהיה בסדר, שיהיה טוב. וצריך לזכור, לא נעזב בשאיפה הזאת, שיהיה באמת גדול. זו שאיפה יהודית עתיקה, אומרים שהאימא היהודית מטופה לזה, אבל באמת, לתת לילד את האפשרויות. הוא מסוגל לדעת הרבה, רק צריך לתת לו את ה... אתה רואה שיש ילדים בגיל 3, הם דוברים 2 או 3 שפות. אני מכיר את זה, בסביבה קרובה. מדברים גם עברית וגם יידיש וגם אנגלית, והם מדברים 3 שפות ברמה גבוהה. מה, זה ילד מסוגל. הראש שלו מסוגל, רק מה? לא, נותנים לו להסתפק עם הנהירות של החמור והבריחה של השפן, ויונתן הקטן, אז שם הוא יישאר, כן? אם תיתן לו אפשרות ללמוד 3 שפות, הוא ידע 3 ויכול להיות שגם יותר. ויש לה בבלגיה, או שם שיש גם יותר מזה, כן? ילדים שיגדלים שם שפשוט בגיל סיים מאוד יודעים. הראש של הילד מסוגל. אז סוף אלי כיתור, אתם לא לאכול כמו שור. אבל מעניין, מה כתוב פה? סוף אלי כיתור, כמו שור. לא כמו אבד, שאותו דוחפים בכוח. אותו דבר מאביסים את הגמל, מלעיתים, הגמרה בסוף שבת, שדוחפים לתוך הפה. שור לא דוחפים לתוך הפה. שור שמים בפניו. אבוס, כן? ידע שור, קורא ובחמור אבוס, ליד שמים בפניו אבוס. מלא באוכל, והוא יאכל לבד. אותו דבר גם ילד, אל תדחוף לו לתוך הפה. תעמיד בפניו, שיהיה היצע גדול, כמה שיותר, שיהיה הרבה, שהוא יוכל לבחור לאכול. לכן סתם, לדייק בלשון הגמרא, ספה לי כי תורה, לא כי אבדה, לא כמו גמל שדוחפים להם לתוך הפה. אל תדחוף לו לתוך הפה. תעמיד בפניו, תציע לו. תציע לו שהוא יבחר לקחת, שהוא יבחר לאכול. בכל אופן, אבל זה הנקודה הזאת שלי. לפניכם, עומד לפניכם. יש גם נקודה אחת שאתה רואה פה, הפסוק משתנה, מיחיד לרבים. ראה אנוכי נותן לפניכם. אז יש כמה שמפרשים שהכוח של היחיד הוא בעצם כוח להשפיע על הרבים. זאת אומרת, ראה אתה היחיד. אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. כשאתה תבחר בתור, זה יגרום לכל העולם להשתפר. הוא שהחפץ חיים אמר, וכשהוא היה צעיר אז הוא רצה ללכת לתקן את העולם. אז הוא נסע ממקום למקום והתחיל להגיד דרשות. הוא אומר, אף אחד לא הקשיב לו. הוא אומר, אחר כך הוא עשית שהוא צריך ללכת הביתה לתקן. אז הוא הלך ולמד 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 ולמד, חיבר את כל הספרים שלו, והוא אומר, בסוף ימיו, שהיה, כולם היו באים כבר אליו לשמוע. אבל ככה היה חפץ חיים. דרך אגב, הסיפור מעניין עם החפץ חיים שעשה פעם בבינה. הוא היה בסוף ימיו כבר ממש בתקופה האחרונה שלו, זה 3 שנים לפני הפטירה שלו, כבר היה בן 90 פלוס. ויום אחד הוא החליט, ששמע שבווילנה המצב עם צערת המשפחה לא היה כל כך טוב, אני נוסע. אמרו לו, מה איך הרב יכול לנסוע בכזה גיל? הוא היה חלש מאוד ולא היה לו כוח. לא, תביאו מרכבה, תביאו קרקר, אני נוסע. אני לא מוכן לשמוע על שום דבר, לא הייתה להם ברירה, הוא ככה הלך, נשען על הקיר, עד שהוא הגיע, הושיבו אותו על כיסא, הביאו אותו לבית כנסת הגדול בווילנה, והוא דיבר שם לפני 6,000 נשים. זה היה בליל שבת, ואחר כך בשבת הוא דיבר עוד פעם, כמובן, עמד לידו מישהו והכריז בכל את מה שהוא אמר, הוא דיבר על תרת המשפחה, באמת דיבר ועשה התעוררות מאוד מאוד גדולה. בדרך שהוא חזר, אז היה נסיעה ברכבת, ואז העגלה, כשהוא עלה לרכבת, אז הוא פגש שם איזה יהודי. יהודי מבוגר, הגיע ככה לדבר איתו, ואז היהודי אמר לו שככה קשה לו באמונה. אז החפץ חיים דיבר איתו כמה מילים, סדרי חיזוק, על אמונה כדורך החפץ חיים. ואז החפץ חיים אומר, היה אחרי שהוא גמר עם אותו בן אדם, אומר, היה שווה לנסוע לווילנה. חיזקתי יהודי באמונה. מה, כל הדיבורים על תרת המשפחה, מי יודע אם זה עזר בכלל? אני לא יודע מה התוצאות. אני הלכתי, נסעתי את זה. אבל לחזק יהודי באמונה, זה, הנה, אני רואה שהוא התחזק. בשביל זה היה שווה כל הנסיעה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה רואה שהצדיקים הגדולים מסתכלים על הכוח של היחיד. אדם אחד יכול להפוך, היה שווה כל המאמר. אגב, השבוע קראתי סיפור, סיפור מאוד מעניין, שהחפץ חיים זה היה תקופה שהוא נסע ליערות, להתאוורר. יום אחד הוא אמר, המצב קשה אצל עם ישראל, צריך להביא את המשיח. זה בשבת אחרי צהריים, צריך להביא את המשיח. טוב, החפץ חיים תמיד מדבר על המשיח. אבל הפעם הוא מדבר, למה יצא? מוצאי שבת, אני נוסע לרב חיים מויזר, גרוז'ינסקי, הרב של וילנה, הרב חיים מויזר, והולכים להביא את המשיח. לא זה. טוב. הבני בית שלו, הוא זקן, אין לו כוח, וגם מה הוא בדיוק רוצה, הם לא מבינים אותם. וניסו לגרור זמן, לספור זמן, מגיע מוצאי שבת, הוא מיד בזמן, ככה מבקש, תביאו קרקרה, תביאו עגלה, נוסעים. והם הלכו, ו... ושילמו כסף לעגלון שלא יבוא. אל תבוא, תגיד שאתה יכול רק מחר. כי לא רצו שהוא ניסה בלילה, יכול להיות מסוכן. והחפץ חיים ממש התחנן, תביאו, תביאו, אני רוצה ניסה, אני חייב ליצור, אני צריך להביא את המשיח, צריך להביא את הגאולה, אין זמן. והם כאילו, לא, בסוף העגלון לא הגיע, עבר זמן, אז אמר, טוב, הפסדנו, הפסדנו. היה סיפור מופלא, סיפור מעניין שמעתי את השבוע לראשונה, אבל מי שסיפר את זה היה רבי אוכבר לייבוב, את ברכת שמואל, שהוא נכח שם במקום, הוא אמר, זה... לא נוכל לפה ראיתי מזהים את זה, המקור שהיה נראה לי מושמח, הביא את זה. טוב, בכל אופן, לענייננו. יש גם עניין של, עוד עניין שיש פה בכוח של היחיד, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, אנחנו אומרים, ראה, בלשון יחיד, אנוכי נותן לפניכם רבים. זאת אומרת, הנקודה היא גם כן, נכון שכל יחיד יש לו את הבחירה שלו, אבל בסופו של דבר, גם היחיד נידון עם בני דורו. זאת אומרת, הברכה וקללה היא לפניכם, לפני כל הדור. ונראה לי להביא ראיה לזה, הלל הזקן. כתוב שהרי 80 תלמידים היו לרבי יוחנן זכאי, ויצא בקלו ואמרה על הלל הזקן, שראוי הוא שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו ראוי לכך. זאת אומרת, שהאדם הזה בבני עצמו, מבחינת הראה, מבחינת הבחירות שלו, הוא היה ראוי שתשרה עליו שכינה. אבל היות ואדם הוא חלק מדור, ואדם הוא לא חי במדבר לבד. הוא חלק מקהילה, וכמובן, הוא גם חלק מבני דורו. והברכה והכללה מגיעה לפניכם, לפני כל הכלל כולו כאחד. טוב, יש למעשה, בואו נסיים עם מדרש יפה. המדרש אומר שאת הברכה אשר תשמעו, כתוב פה כוח השמיעה. אז יש מדרש משלי שאומר שבשעה שהחכם יושב ודורש והעם שומעים, הקדוש ברוך הוא מוכל לבנותיהם של ישראל. אז אומרים בבדיחה, מה זה בשעה שהחכם יושב ודורש הקדוש ברוך הוא מוכל? אומר, כי לפעמים הרב אומר מדבר בעמידה. כשהרב מדבר בעמידה, הם יודעים שיהיה סוף, סוף לדרשה. למה? כי חבו לו הרגליים. אבל אומר, כשהחכם יושב ודורש, אז הוא יכול לדבר שעות. אומר, ובכל זאת העם שומעים, אז הקדוש ברוך הוא מוכל לבנותיהם של ישראל. יש לנו שאין סבלנות לשמוע. אבל יש פה את העניין של חשיבות של השמיעה, לשמוע עצם השמיעה של דברי תורה מועיל. יש מדרש שאומר ככה, יש שומע לאשתו ומפסיד, יש שומע לאשתו ומסתכר ומרוויח, יש שומע לאשתו ומפסיד מזה אדם הראשון, כי שמעת לכל אשתך והוא אכל מעץ הדעת, ארורת וכו'. יש שומע לאשתו ומסתכר מזה אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, כל אשר תאמר אילך שרה, מה בקולה? אומר הקדוש ברוך הוא, מי ששומע לי, על אחת כמה וכמה שהוא יסתכר. אם מי ששמע בכל, אם אברהם ששמע בכל שרה, כל כך יסתכר והרוויח, גם מי ששומע לי הרוויח. אבל מה באמת, ראיתי מסביר בברכת שמעון, מה זה שומע לאשתו, מפסיד, שומע לאשתו ומרוויח, ולומדים שצריך לשמוע בכל הקדוש ברוך הוא, מזה ששומעים בכל האישה. אבל מה הפירוש של זה? הוא אומר ככה, מה ההבדל באמת, בין שומע לאשתו ומפסיד, לשומע לאשתו ומרוויח? אדם הראשון, בסופו של דבר, הוא שמע בקול אשתו, אבל הבחירה הייתה שלו. הוא רצה גם כן לאכול מעץ הדעת, גם הוא הרגיש שהעץ הזה הוא תאווה לעיניים ונחמד להשכיל ורצה לאכול מזה. למעשה, הוא תלה את זה באשתו, כן? שהקדוש ברוך הוא בא מאשים אותו, למה אכלת? זה לא שהוא לא ידע ממהאוכל. הוא ידע והוא בחר לאכול, אז שהוא תלה את זה, הוא זרק את זה על אשתו. האישה שנתת עם עדי, היא נתנה לי מן העץ, כאן כפה ובטובה. הוא זרק את זה על אשתו. זאת אומרת, כשבן אדם רוצה לעשות משהו ועושה את זה, אז הוא לא מקבל כל כך שכר. זה ההפך, יש שומע לאשתו ומפסיד. אבל יש שומע לאשתו ומסתכר מה זה. אברהם אבינו לא רצה לזרוק את ישמעאל, רק בגלל שזה מה שהקדוש ברוך הוא, אשתו אמרה לו, וזה מה שהיה רצון השם שהוא יעשה, בלי רצון הוא עשה את זה. על אחת כמה וכמה מי ששומע, אומר הקדוש ברוך הוא, מי ששומע לי על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, לא הוא עושה את זה כי הוא רוצה לעשות את זה, אלא עושה את זה כמו שאברהם עשה. לא כי אני רוצה, אלא כי זה מה שצריך לעשות. זאת השמיעה האמיתית, את הברכה אשר תשמעו, שנזכה כולנו לברכה, והברכה הגדולה, במילה מתנגש מרב ימינו, אמן, רבי חנן וקשה אמר, רצה הקדיש ברוך הוא, רבי חנן וקשה אמר, 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 רב